הרב בני לאו.
בפרק הקודם, פרק ג', הפליג קהלת והעמיד אותנו את בני האדם במפלס שווה ואחד יחד עם הבהמות, כי מקרה אחד קורא את כולם, כדין זה כך דין זה, מי יודע, רוח בני אדם עולה למעלה, רוח בהמה יורדת למטה. ואז הוא נתן לנו מין פרס ניחומים. ראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. השיר הקודם, פרק ג', היה שיר הזמן, העת. ולכל דבר יש זמן, הוא אומר, קח את הזמן שלך ותעשה טוב בזמן שלך. ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו. זה מה שיש לך. עם מה שיש לך, תעשה טוב ותשמח. כי יותר מזה לא יהיה לך. וככה ברוח הדבר הזה, ממשיך קהלת בפרק שלנו, ואומר, דמעת עשוקים, ראיתי את כל העשוקים שנעשים תחת השמש. אין להם מנחם, מיד עושקם כוח, פה פתאום הוא הופך להיות סוג של פעיל חברתי, אבל בשונה מהנביאים שקוראים לתיקון, בשונה מהתורה שלא יכולה לראות דמעה ואומרת, אם יש צעקה בעולם, אנחנו נקרא לתיקון ולקריאת תגר כנגד העושקים. אומר קהלת, מתבונן ואומר, אין להם מנחם. מיד עושקם כוח, אין להם מנחם. זאת אומרת, זה המצב. הוא סוג של דטרמיניזם שאומר, ככה העולם. העולם בנוי על עושק, העולם בנוי על אלימות. והאנשים המסכנים האלה, אין מה לעשות עם זה. ולכן, המסקנה, שבח אני את המתים שכבר מתו מהחיים אשר הם חיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, מכיוון שזו מציאות, כך נראה העולם, מכיוון שהעולם נשלט על ידי כוחות של רשע, על ידי אנשים שעושקים, על ידי אנשים אלימים, לכן יותר טוב לא להיות בעולם. מזכיר לכם מאוד את מי? כמובן, את איוב. איוב שעומד ופותח את פיו ומקלל את יומו בתחילת הספר, הוא אומר, אני מעדיף את היום, את הרחם, מאשר את החיים. מדוע קדמוני ברכיים, השדיים כי ענק, אתה שכבתי ואשקוט, ישנתי, אז ינוח לי. שם, בעולם של דרום העולם, או של מוצאי העולם, שם הנפל תמון, שם יש עוללים, שם רשעים חדלו רוגז, שם ינוחו, הגיעי כוח. שם לא שומעים נוגסים, אומר איוב. שם קטון וגדול. שם עבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור וחיים למראה נפש? בשביל מה חיים? השאלה הזאת של איוב מקבלת פה בספר קהלת, מקבלת פתאום איזה קול נורא של אדם שחווה את הכל בעולמו, שניסה את הכל וראה את הכל, והוא אומר, שבתי, ראיתי את העשוקים, ובאמת איוב צודק, אומר קהלת. אין שום דבר שיכול לתת סיבה לאדם לחיות. הדבר הזה של אין סיבה שבשבילה כדאי לחיות, מופיע גם בספרות חז"ל, באופן מאוד מאוד קשה, במחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שמספר לנו התלמוד שבמשך שנים נאבקו בית שמאי ובית הלל על משמעות החיים. מספרת הגמרא במסכת עירובין, שנתיים וחצי נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא. הללו אומרים נוח לאדם שנברא יותר משלא נברא. התווכחו. אומרת הגמרא בסוף גמרו, נוח לו לאדם שלא נברא משנברא. אבל כשנברא, יפשפש במעשיו. זאת אומרת, אם כבר נגזר עליך לחיות, אז תעשה עם החיים משהו. וזה בעצם התמצית של קהלת שאומר, בשביל מה? אם בשלטון של העולם הזה יש עושק, ואם אני רואה שאין שום מנחם לעשוקים האלה, אז שבח אני את המתים שכבר מתו. וטוב משנה מי שלא נולד. הכל רע. אז אם אתה כבר חי, אומרת הגמרא, אם אתה חי, אז תפשפש במעשיך. אומר קהלת, אם אתה חי, אז תחיה ביחד. עדיף לעבור את החיים האלה בצוותא ולא בלבד. אם כבר כל כך רע, אם הכל הבל והכל כל כך חשוך, אז יותר נעים ביחד. וזה בעצם זה סוג של לא נחמה, אלא פתרון שמציע לנו קהלת. הוא אומר, מכיוון שהכל הבל, ומכיוון שיש עשוקים, יש עושקים ועשוקים, אז עדיף שיהיה מישהו איתך. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם יפלו, האחד יקים את חברו, האחד שיפול, אין שני להקימו. אם ישכבו שניים וחם להם, לאחד יחי חם. זאת אומרת, הבדידות היא יותר קשה. הוא אומר, יכול להיות יותר קשה כשאתה לבד, מכיוון שהכל כל כך דפוק, לפחות יהיו ביחד, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זהו, ככה מציע לנו קהלת לחצות את העולם הזה, שיש בו כל כך הרבה רוע, כל כך הרבה עושק, וכל כך הרבה הבל. ושוב, המבט החזלי מאפשר לייצר תנועה שהיא אולי לא משנה את המציאות של קהלת, אבל משנה את המעשה של קהלת. ואני רוצה לשים עין על מדרש אחד קטן של הפרק שלנו, על המילים ראיתי את דמעת העשוקים. זה הפסוק שפותח את הפרק שלנו, נכון? והנה דמעת העשוקים, אין להם מנחם. אומר המדרש בויקרא רבה, דמעת העשוקים, מי הם העשוקים? הם הממזרים. מי עשק אותם? את הממזרים. מה זאת אומרת? למה ממזרים הם עשוקים? אומר המדרש באופן ממש מרהיב, נועז מאוד. הוא אומר, מי עשק אותם? הסנהדרין שדנו אותם. מה זאת אומרת? ממזר זה מי שנולד לאישה נשואה מחוץ לנישואים. המציאות הזאת נכפתה עליו, כי אמא שלו יצרה מציאות בעולם שהגדירה את הילד כממזר. אבל מי עשק אותו? אז היינו אומרים, האמא? האמא זה סיפור אחד, אבל המדרש מעדיף להגיד, זה לא האמא השקעה אותו, הסנהדרין דנו אותו דין תורה את הממזר. מה הם היו יכולים לעשות? הם היו יכולים פשוט לא לעשות, או למצוא פתרון לממזר, או לראות שהוא לא ממזר. אומר המדרש, הם השקו, הסנהדרין השקו את הממזרים. אז מה נעשה? אומר הפסוק, אין להם מנחם. אין להם מנחם, אז בא המדרש ואומר, אני אנחמם. מה זאת אומרת אני אנחמם? מי זה המדרש הזה שצועק, אני אנחמם? את המדרש הזה, כמו שהוא, חוויתי באופן הכי הכי ישיר, ביום אחד, סתם יום של חול, כשנכנסתי כאחד מהשנים שהייתי קרוב לרב עובדיה יוסף, נכנסתי לחדרו, היה לי כמה שאלות במסגרת הכתיבה שכתבתי עליו, וישבתי אצלו בחדרו. פתאום, היה זה היה שנת 2000, פתאום נכנס המזכיר שלו, ומבקש בשקט, הוא אומר לו, יש פה איזה קבוצת אנשים שמבקשת להיכנס, הוא אומר, לא, אני לא ידעתי על מה מדובר, ואז נפתחה הדלת, אני עמדתי בצד, ומהומה רבה, אני לא מגזים עשרות אנשים, אחר כך הסתבר לי, כולם בני משפחה אחת, מאחת מערי דרום הארץ, נכנסו בהתרגשות לחדר של הרב עובדיה יוסף. הם עמדו שם בצפיפות, ואחד אחרי השני נכנסו ככה לעמוד לפני הרב, לנשק לו את היד והלכו. אחד אחרי השני, בבכי, בדמעות, הייתה המולה רבה שם, וכל אחד ככה, והרב עומד בשקט, הוא עמד בשקט, הוא ממש לא נע ולא זע. אחד אחרי השני, נכנסים, מנשקים את היד, יוצאים, מנשקים ויוצאים. כשנשארנו שוב לבד בחדר, אני הייתי ככה מזועזע, לא הבנתי מה קרה. הרב עובדיה גם כן היה מאוד נרגש, הוא ישב על כיסו, לקח לו ככה כמה דקות, עד שהוא סיפר לי את הסיפור. הוא מספר לי שהייתה אישה, כבת 80, שעלתה לארץ מצרפת. היא עלתה מצרפת כאלמנה של מלחמת העולם השנייה. כאן בארץ היא נישאה בשנות ה-50, היא נישאה בשנית, אחרי שהכירו בה ברבנות בצרפת, הכירו בה בתור אלמנה של המלחמה, של מלחמת העולם השנייה. היא התחתנה כאן בארץ ובנתה שבט שלם, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובעבודה, שבט בדרום הארץ גדול. ואחרי שהשנים עברו, אנחנו נמצאים, אני מזכיר לכם, בשנת 2000, 50 שנה אחרי, פתאום מגיע איש קשיש, עולה לארץ ומתברר שממש כמו בסיפורים של, שאנחנו מכירים את זה, אולי רק בספרות ככה, של והיה יעקב למישור של עגנון, ההרוג הגיע ברגליו. זה דבר מזעזע. על פי ההלכה, כל בני המשפחה של האישה הזאת, הם כולם ממזרים, הם כולם ילדים של אשת איש, טרגדיה. ואז הכתובת היחידה שהייתה מסוגלת לטפל בשאלות כאלה, היה הרב עובדיה יוסף. הוא עשה עבודה של חקירה ודרישה על הנישואים הראשונים של האישה הזאת בצרפת, והצליב עדויות ובדק עד שהוא הצליח לערער את הכשרות של הנישואים הראשונים. ועל ידי הערעור של הנישואים הראשונים, הוא בעצם הפך אותה לאישה שהנישואים השניים הם הראשונים, וכל עשרות האנשים האלה שוחררו מהכבלים של הממזרות. ואז הרב עובדיה אומר לי ככה, הנה היד שלי, תחזיק לי את היד, הוא אומר, תחזיק לי את היד, אני מחזיק לו את היד, הוא אומר, תרגיש, רטוב, נכון? כך הוא אומר לי, רטוב, רטוב, נכון? אז הוא אומר, ראית את הדמעות שלהם? ואז פתאום הוא התחיל לצטט את המדרש, ראית את דמעת העשוקים? אלה הממזרים, מי העשקם? הוא צעק, ישבנו שם בחדר, והוא צועק, מי העשקם? הסנהדרין, אלה שדנו אותם לדין תורה, אין להם מנחם, אני אנחמם. ממש בלשון המדרש, ראית בן אדם שנושא על הכתפיים שלו את האחריות, אחריות לעשרות עשרות של אנשים שתלויים בהבנה שלו, בעוצמה שלו, באחריות שלו, שהגזר דין שלו זה למוות ולחיים. ופתאום אתה מבין שהמושג הזה, עשוקים, זה לא גזר דין. קהלת אומר לנו דטרמיניזם, אומר לנו ראיתי יש דימת השוקים בעולם וככה זה, אומר הרב עובדיה בשם המדרש, לא, לא ככה זה, אני יכול לתקן במה שאני יכול לתקן, וזה יהיה חלקי בכל עמלי.